הרב מאיר גלזמן, שלום, בשורות טובות. אבל כבד.
שלום.
כן.
אבל גדול מאוד.
גם כסבא וגם כראש ישיבה וגם כגדול הדור ומאיזה זווית ככה הלב שלך הרב גלזמן לוקח אותך?
הזווית היא באמת קשה מאוד לדבר על סבא, על ראש ישיבה שלנו. הזווית היא חיים, זה הזווית. הזווית היא חיים, המציאות שלו העמידה לנו כל הזמן לא מה יהודי צריך לעשות ואיזה מעשים צריכים לעשות ולאיזה מטרה צריכים לדבוק, אלא הוא לימד אותנו איך צריך לחיות ברמה כזאת שכל הוא לא עשה מעשים טובים, הוא לא למד תורה, הוא חי באופן משהו מפליא את המטרה שלו. כל הוויית החיים שלו, כל מה שהוא חווה בחיים, זה נטו למטרה הזאת. אבל בחיים, הוא חי איתנו. כשצריך לאכול הוא אכל, הוא לא היה. אבל כל מה שהכתיב לו בחיים, הכל, זה רק המטרה הגדולה.
יש שילוב, בדרך כלל, אצל רוב האנשים, ובטח אצל גדולי ישראל, יש שילוב בין עמקות להתמדה, בין יכולת כתיבה, יכולת דיבור, לכל אחד יש איזה משהו שהוא מתבלט בו, איזשהו משהו שאתה אומר, זה הוא, זה המידה הזאת והזאת, זה שייך לו. שאנחנו מנסים להבין את היקף גדלותו של הראשי, ובכל נושא אתה רואה בו את היחיד בנושא הזה.
משהו... זה משהו בלתי נתפס, אתה יודע, הרבה מדברים על התמדה של הראש שיבה. זה דבר שהוא באמת מפעים. טיסות של 12 שעות רצוף, בלי להרים ראש. פעם אחת דיברתי איתו בערב, לפני פסח. דיברתי איתו על איזה סוגיה בקוצ'ים. אז עונה לי תשובה. אחר כך, יומיים אחר כך הוא טס לאיזה יום, ממש, ליום הלא חזור. כל פעם לפני פסח, ליום יומיים ככה, משהו קצרה. כשהוא חזר מהטיסה, והוא שאל ככה בשולחן, מי דיבר איתי על הסוגיה הזאת וזאת וקודשים? אמרתי לו, זה היה אני. אז הוא אומר, נכון, תשמע, אני עכשיו הבאתי עכשיו מהטיסה 4 מערוכס על הסוגיה הזאת. והבאתי לו, הוא ישב איתי בעצמו, וכתב את זה לפי איתי בקלסר, ההתמדה שלו הייתה דבר שהוא יוצא מן הכלל. אבל אני חושב שהרבה יותר נכון להעמיד את ה, את ה, את ה, את הנקודה בו זה לא רק התורה. הנקודה היא המטרה שאליה הוא צעד עם כל הכוח. כדי, אנחנו נמצאים בישיבות, הרבה פעמים אנחנו רואים שכולם לומדים טוב, גם אנחנו רוצים ללמוד טוב, כי באמת זה דבר שהוא נכון. הראשי ותפס את המטרה, סבא, תפס את המטרה, והוא פשוט, הוא הלך עליה עד הסוף. וזה גרם לו להגיע לרעיונות מהפכניים. אתה יודע, נפל מסך הברזל ברוסיה. היו שם יהודים שבכלל לא ידעו מה זה יהדות. הם לא ידעו מה זה יהודים. סבא שלח לשם במסגרת תנועת בני תורה שהוא הקים, שאפשר הרבה לספר עליה. הוא שלח לשם כמה שבועות לפני כן, יהודי בשם דליה, שבדיוק ידע לאסוף מהתעודות זהות מי מהסטודנטים שם הוא יהודי ומי לא. וסבא עשה מחנה. הוא עשה מחנה ש... לסביבות, הם היו שם איזה 200 איש, הם עשו תוך שבוע וחצי של מחנה, הם עשו עשרות בריתות לבחורים. מדובר כאן בבחורים שבכלל לא ידעו מה זה יהדות. לא ידעו כלום. תוך 10 ימים הוא הצליח להביא אותם למקום שעשו עשרות בריתות. הם עשו שם, הגיע שם רופא מאנגליה, שכחתי איך קוראים לו, זה היה 3 או 4 מחנות ברוסיה. ואיך הוא עשה את זה? הוא לא עשה את זה, הוא דגל בזה דרך אגב, הוא לא עשה את זה בהרצאות, באמונה, בזכות בהשקפה, הוא פשוט נתן להם אתגרים לימודיים, נתן להם קושייה בקצת החוישן, קושייה בגמרה, קושיות בלימוד מאתגרות, והדבר הזה הצליח להשפיע עליהם, וזה הוכיח את עצמו באופן מדהים, זה מה שחיבר. אני לא יודע אם כל אחד שהיה עושה את זה באמת היה מצליח, אבל הוא
לא, זה רק עם המתיקות, רק עם הדבש המיוחד הזה.
זה משהו...
שכן, נכון? אנחנו גדלנו כילדים, שמענו רבי ישראל סלנטר, רב חיים מויזר, כל מיני ראשי ישיבות, הפחד של אלו, לסדר, איך נראה תפילה, איך נראה לימוד מוסר, איך נראה שהוא הולך בדרך, אתה יודע, סיפורים ש... נכון. כל הדבר הזה, בדור הזה, אתה אומר, אתה מחפש דמות, משהו, דוגמה, אתה מוצא את זה בו.
משהו באמת בלתי רגיל. אבא שלי, שיהיה בריא, כשהתחיל למסור שיעורים בישיבה, בני 30, 35 שנה, עוד אחרי בדיוק כמה שנים זה, אז הוא התחיל בתור העם הצעיר, הוא התחיל למסור שיעורים לבחורים שהגיעו מרוסיה, קבוצה מרוסיה. בחורים שעד לפני כמה זמן לא ידעו בכלל איך נראה טוב בעברית. אז אבא שלי ביקש מאבא שלי, מסבא, שיגיד לו איך להתחיל את השיעור. אבא אמר לו, אל תעשה שום הקדמה, שום דבר. תתחיל מיד, קושיות, בריסקי רוב, על ההתחלה, ראשון עם אחרונים, עם כל הכוח, זה הדבר היחיד שאמור להיות. זה הוכיח את עצמו באופן מדהים, כן, יש היום משפחות שלמות של בני תורה, אני יודע שיש כולל גדול באופקים, יש משפחות שלמות של בני תורה, שהם נטו מהמחנות האלו. והשקיעות שלו בלימוד היא הייתה דבר לא נתפס, אבל אני רוצה להגיד, המסר שאני רוצה לומר, זה ש... זה נשמע דברים שלא שייכים אלינו בכלל. אבל צריך לדעת שהוא בעיקרון העמיד דרך חיים ששייכת לכולם באופן הזה. הוא כל כך העמיד את החיים שלו למטרה, שזה היה חיים, פשוט זה החיים. הוא סיפר לי סיפורים כשהוא היה בחור צעיר בחברון. הוא היה יושב עם... הוא תיאר תיאורים בכזה צבע, 2:30 הלילה. הגיע רב דוד פינקל מהבית של הבריסקרוב, אמר לנו קושייה בלימוד. והוא לא גילה לנו את השאלה, ואנחנו אמרנו לו שכן נגיד לנו את השאלה. עם כזה גיש, הוא סיפר לי, ואז הוא הגיע עם הסיגריה, אז לא, כן, עוד לא הגיע, מה שעוד לא ישנו, אבל... הוא כל כך תיאר את הגשמק הזה, את הגשמק של הבחורים. הוא סיפר לי שלא היה להם, בתור בחור, לא היה להם כסף בכלל. הוא אמר לי שהוא היה חוסך לירות, והכסף הזה, כשהיה מסתבר לו, מה הוא היה עושה עם זה, אז הוא לא מצא עם זה לטיול בצפון. ואלה, הייתי נוסע לבני ברק, ומדבר בלימוד, עם החזוניש, עם רבי אליעזר שך, עם רבי זקשר, הוא היה נכנס לפונוביץ' ודבר בלימוד, הוא סיפר לי שהוא נכנס לפונוביץ' ופגש את אחי מייזלשטיין, הוא דיבר איתם על הסוגיות של דורי ושמה, הוא הלך ללומז'ה, פרש את חן קניאסקי, וזה היה חוויית חיים שלו, והוא חי את זה כל כך חזק, שזה היה הגשמק היחיד שלו, וזה דבר שהוא... הוא כל כך חווה וכל כך היה עסוק להוריש את זה הלאה, שכל צורת הישיבות, הוא תמיד העמיד, שבחור בישיבה אמור לחוות אווירה, שתעמיד לו שהסדר יום, החיים הפשוטים שלו, שהוא אוכל והוא שותה והוא שמח והוא חי, אבל הוא חי את הערכים האמיתיים והגדולים האלו. זה הסיבה, הוא עשה דברים למעלה מדרך הטבע, זה פשוט מפחיד, אני יודע, אני הייתי איתו לפני כמה שנים, נסענו לאיזה שיעור, בפתח תקווה, בין אלו שאני ראה במסורת ארוכה של שנים, שהיה מסע של שיעור כל פעם, בבקרתק של הרב ריין, והגענו לשם בדרך, הוא אומר לי, אני לא מרגיש טוב, אני ממש לא מרגיש טוב, אין לי כוח לזוז, אני לא יודע מה יהיה, איך אני עושה את השיעור. ככל שהתקרבנו, אמר עוד יותר, אני לא יודע מה יהיה בשיעור. כשהגענו לבית כנסת, הוא מסתכל עליו, אומר לי, תגיד לי, אני נראה נורמלי, אני מרגיש שאני הולך להתעלף. אמרתי לו, סבא, שהשיעור יהיה 10 דקות רבע שעה, אנחנו מיד נחזור. הוא החליט למסור את השיעור בכל זאת, ואני כבר ידעתי מה יהיה. אז הוא נכנס, מסר את השיעור, הוא התחיל מוקדם, הוא התחיל בשביל 10 דקות, וסיים אחרי 1:30. עם כל הברן וכל הצעקות וכל העוצמה, עם כל החיות שלו, כי באמת זה הדבר היחיד שנתן לו חיים. זה מה שהוא חי. זה דבר שהוא מדהים, נכנסתי אליו פעם אחת, והגעתי ב-2:30 בלילה, אחרי שהוא מסר במחנה בני תורה, את היצוק אל חונון, הידוע, כן. 1:30 הוא עמד ודיבר. לקחנו אותו רגע לחדר, הוא היה כולו, דיבינו אותו לחדר, הוא היה כולו רטור ממש. ראיתי אותו ב-2 בלילה, הוא היה גמור. 2:30 בלילה, אני חושב, לא זוכר בדיוק את השעה המדויקת, אני רואה את הדלת פתוחה, ואני רואה אותו יושב וכותב בשקיעות לא רגילה, מוריד את הראש, לוקח את הטיפקס, מוחק, לוקח את העץ, שם הגדרה אחרת. וראיתי שהוא לא שם לב, מיד התחלתי להפריט. פרטתי כמה דקה, שתיים, התקרבתי אליו יותר ויותר, הגעתי לשולחן. בסוף לא התאפקתי, הוא לא ראה אותי. אמרתי לו, סבא, מה קורה פה? אז הוא מרים עליו, שאומר לי, אתה פה? אתה לא יודע מה הולך כאן. מלאכים, אתה לא יודע מה הולך כאן. הוא כתב איזה וורט על כל קורבן חד מקרין מלח. אמרתי לו, שסבא, שוטף אותי. אז אמר לי, תבוא מחר, אני אשתף אותך. ידעתי, מחר, בוקר אחר כך, הראשי זה, ליבינו אותו חזרה מהתפילה. ראיתי שהוא עייף, אמרתי לו, איך סבא ישן בלילה? אז הוא אומר לי, בסוד באוזן, כמו הלילה הקודם. והוא לא ישן, לילות שלמים, הבן אדם לא ישן. כי זה באמת, הרבנית סיפרה לי, שנים ארוכות, גם אמא שדיברה סיפרה לי, הוא לא ישן מכלל למיטה, הוא ישב על כיסא ולמד. אבל הוא לא היה אדם מסודר.
מי שחי את התורה בכזאת עמקות, והתורה הופכת להיות חלק ממנו, והוא חלק ממנה כגוף אחד, אז אין זמן, אין שנה, אין שעון, אין אכילה, אין שתייה, אין מושגים. ולהגיע לדרגות כאלה זה באמת מחליש אותנו, אבל צריך...
זה לא מחליש.
צריך לשאוף.
זה בדיוק מה שהוא רצה שיהיה בעולם הישיבות. הוא כל כך היה עסוק שעולם הישיבות יהיה בצורה שבו היא אמורה להיראות, והצורה הזאת אמורה להכניס בחור לתוך הבועה הזאת, לתוך הבלון הזה, החממה הזאת, הוא היה קורא לזה. תוך את הבסנוח שבאמת תכניס לו את זה רק עוד משהו שככה חיים. ככה חיים. גם בטיול הולכים לבעונייה, קושייה בלימוד. כל הזמן. נכנסתי אליו לפני...
זה היה באמת הדמות הידועה שלו. באמת בטיסות ארוכות, לא נם דקה, יושב ולומד בהתמדה וכותב בכלל, בנסיעות, בדרך, לפני, אחרי. זה בשעות, בזמנים הפנויים, אבל בתוך הבית ובישיבה, זה באמת בלתי ניתן להבנה, עמקות והתמדה וגאונות.
באתי לעזור לו, ללוות אותו לשיעור, לשיעור כלולי לפני כמה חודשים. הוא היה באמת גמור, לא היה לו כך ללכת עם הרגליים, כולם ראו של כפה אחרונה, כתה גלגלים, באמת היה לו, אמר לי, אני לא מרגיש רגליים, אני מרגיש סוג. ולא היה לו כוח לקום מהכיסא לשיעור. אז הוא שם על היד, רציתי לעזור לו לקום. שם על היד, הוא אומר לי, אי, מי, זה הכל אטלס. זה הכל אטלס. אך, קם, והלך ואמר את השיעור, אמר את השיעור, שהוא כלולי מדהים. שהוא כלולי מדהים. זה מה שהחיה אותו, וזה מה שהוביל אותו. ובאמת,
ועוד רבות ידובר ויסופר, זה רק אני אומר פה כל הזמן למאזינים, זה לא קוצו של יהוד, זה לא כלום, זה לא אי אפשר, אין במה עיניך.
זה לא כלום, זה לא כלום. אני אומר לך, אני יכול לספר על מישהו.
שיהיה מליץ יושר, כן.
כן, על חסדים שהוא עשה, ועל אכפתיות מכלל ישראל, כן.
ידובר ויסופר. הרב מאיר גלזמן, נכדו, וכמובן מבחירי הישיבה, ומישיבה יום בישיבה, שבעזרת השם, יהיה מליץ יושר על כולנו, זכותו הגדולה תגן עלינו, בטח בעת הזאת, שיהיה בשורות טובות.
אומן, שפייך,
תודה רבה.